זה בעל המאמר. מדובר על רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, ואנחנו נראה שיש סדרה ארוכה של מאמרים שכולם של רבי אלעזר, שיש קשר ביניהם, אבל לא קשר הכרחי. אמר רבי אלעזר. אז כיוון שדיברנו על תחיית המתים בעולם הבא, אז מטבע הדברים רבי אלעזר מדבר על משהו שקרוב לנושא. כל פרנס שמנהיג את הציבור בנחת, זוכה ומנהיגם לעולם הבא. ומה זה פרנס? פרנס זה מנהיג. אז המנהיג שמנהיג, כן? נשאלת השאלה, כשצריך להחליף מנהיג, מי שמים במקום? אם רואים שהקודם היה טוב, אז בוחרים בו עוד פעם. מה רע? וכי חייבים להחליף? אם המנהיג הוא טוב, אז הוא ממשיך. אז אם הוא היה טוב בעולם הזה, הוא ממשיך לעולם הבא. אבל צריך קריטריון, מה נקרא שהמנהיג הוא טוב? הרי מנהיג חייב לפעמים לדפוק על השולחן ולהגיד אני קובע וזהו. זה מתכונותיה הבסיסיות של המנהיגות. אבל המנהיגות התקיפה צריכה להיות מלובשת ברכות. אם הוא מנהיג את הציבור בנחת, זוכר מנהיגה מעולם הבא. מה האופציות האחרות? אופציה אחת שהוא מנהיג את הציבור שלא בנחת. זה אנחנו מבינים שאדם שמנהיג את הציבור שלא בנחת לא רוצים בו. אבל יש גם כיוון הפוך. שהוא נוהג בנחת, אבל לא מנהיג. כלומר, מרוב נחת, מרוב מה שהוא מאפשר לאחרים לעשות ככל העולה על רוחם, בסוף אין מנהיגות. לכן יש פה שילוב, הוא גם מנהיג, שזה תקיפות, וגם בנחת, שזה רכות. זה המאפיין האידיאלי של המנהיג. שנאמר, כי מרחמם ינהגם, ועל מבואי מים ינהלם. עכשיו, מה צריך שיהיה לו למנהיג בראש? כאן, יש לנו שלושה דברים שאנחנו נראה בדבריו של רבי אלעזר, והם כנראה קשורים למנהיגות. רבי אלעזר רוצה שלמנהיג יהיו שלושה דברים, דעה, מקדש ונקמה. הוא צריך להיות בעל דעה פנימית, מקדש פנימי וכוח של נקמה. שלושת הדברים האלה אנחנו צריכים לבדוק אותם אחד אחד. ואמר רבי אלעזר, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר כי אל דעות השם. המילה אותיות בחז"ל פירושה שם אלוהי. כן, לא א', ב', ג', ד' וכו', אלא שם של הקדוש ברוך הוא נקרא אות. ושני שמות של הקדוש ברוך הוא זה אותיות. לכן אומר רבי אלעזר, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות שנאמר כי אל דעות השם. אפשר להבין לפירוש של דבר גדולה. ומה זה הדע ולמה זה חשוב שהיא תהיה בין שתי אותיות. אז קודם כל, למה לשמות של הקדוש ברוך הוא קוראים אותיות? אותיות זה מלשון לבוא. כן, לבוא. כן, כמו ואתה מרבבות קודש. כן, יאתיו חשמני מיני מצרים. לאתות. הפועל הוא הפועל לאתות, שפירושו לבוא. בשפה הארמית, המילה הזאת יותר מצויה, אתה זה א' תו א' בארמית, כל מי שקרא את חד גדיה יודע, ואתה שומרה ואתה כלבה. אז אותיות זה מה שבא. מה זה השמות של הקדוש ברוך הוא? זה מה שבא מהאינסוף אלינו. הרי השמות של הקדוש ברוך הוא זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל זה איך שאנחנו קוראים לו. לכן ראוי מאוד לכנות את השמות של הקדוש ברוך הוא בשם אותיות. מה זה גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות? להגיד שגם הדעה זה סוג של שם של הקדוש ברוך הוא. אמנם מותר לבטא את השם הזה, מותר להגיד דעה, אין בזה איסור, צריך להבין שהדעה זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם כדי להצליח את דרכו. לכן גדולה דעה שנבנה בין שתי אותיות שנאמר כי אל דעות השם. טוב, מכאן נובע דבר פשוט. אם המנהיג הוא חסר דעת, אז אל תשים אותו כמנהיג. ואמר רבי אלעזר, גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות שנאמר פעלת השם, מקדש השם, כוננו ידיך. אז אנחנו אומרים השם, ועוד פעם השם. האמת היא זו טעות מה שמודפש פה, כי השני זה לא שם השם, שם הוויה, זה שם הדנות. מקדש אדוני כוננו ידיך, א' דלת נון יוד. אז מה זה המקדש? המקדש זה מה שמאפשר לעבור משם השם התיאורטי לשם הדנות המעשי. שהרי שם הוויה אנחנו לא מבטאים אותו, אסור לנו לומר את השם יושב הפה. אבל שם א' דלת נון יוד אנחנו כן אומרים אותו. זאת אומרת שבמקדש יש מעבר מן התיאוריה אל המציאות. אז מה זה מקדש? זה מקום שאליו הדעה נוחתת. כלומר, צריך המנהיג להיות גם בעל דעת, הוא גם צריך להיות מסוגל להביא את הדעת למה ש... וכל זה מפני שהמקדש והדעה נתונים בין שתי אותיות. על זה יש קושיה. מתקיף לה רב עדה קרחינאה. מי זה רב עדה קרחינאה? לא כל כך ברור, אולי הוא מהסבוראים. אלא מעתה גדולה נקמה, שניתה בין שתי אותיות, דכתיב אל נקמות השם. אל נקמות הופיע. אז מה, אתה רוצה להגיד שנקמה זה גם דבר גדול? הרי הנקמנות היא מידה רעה בנפש. יותר טוב שאדם לא יפתח את המידה הזאת. כן? על זה נאמר יש גם הלכה, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. אמר לה, למילתה החינם. כלומר, לעניינו זה כן טוב. כאן צריך להבין נקודה מאוד מאוד משמעותית, ההבדל בין המוסר הנוצרי למוסר היהודי בנושא הזה. עבור הנצרות, הנקמה אסורה תמיד. עבור היהדות, הנקמה לפעמים אסורה, לפעמים מותרת, לפעמים מצווה. למשל, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא אומר, נקום נקמת בני ישראל. מה אומר משה? החלצו מכם אנשים לצבא לתת את נקמת השם למדיין. אפשר להחליט, נקמה של מי זה? האם זה הנקמה של השם, כדעת משה, או האם זה הנקמה של ישראל, כדעת הקדוש ברוך הוא? זה נראה שכל אחד רוצה לזרוק את זה על השני. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתעשו נקמה, אבל לא בשבילי, בשבילכם. משה אומר, אנחנו נעשה נקמה, לא בשבילנו, בשבילו. זה הוויכוח. אז אפשר לומר כך, יש הבדל בין נקמה לבין נקמנות. נקמנות זאת המידה הזאת שכאשר אני חושב על מי שאתה נראה, עולה לי ריר בפה, אני בא לי לשאוג ואני מוציא את הציפורניים רק כדי לחנוק אותו. זה נקרא נקמנות. הנקמנות יוצרת בתוך הנפש כעש, מרירות, חולשה בסופו של דבר. כך שהנקמנות, או כל דבר שעושים לי מיד אני מגיב. ברור שזו מידה רעה, זו מידה של קטנות. אבל יש נקמה במובן אחר לגמרי. הנקמה במובן של עשיית הצדק. חשוב שהצדק יעשה. ואז הנקמה הופכת להיות אידיאלית. כי יקה איש את עבדו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. זאת אומרת שהנקמה הנעשית בדין במשפט היא החלק אינטגרלי של עשיית הצדק. ומה יקרה אם מישהו לא ירצה לנקום? לא רוצה לנקום, זו מדרה. כי אתה מוכן לתת לרשעים להשתלט על העולם. לכן יש פה משהו מאוד דקיק בין המידה הרעה למידה הטובה. וזה בדיוק מה שרב עדה קרחינה לא הבין, וענה לו, ענו לו, אמרו לו, למילת אחיננה, כדי אולה, כמו שאמר אולה. ואמר אולה, שתי הופעיות הללו למה? כן? אחת למידה טובה ואחת למידה טובה. כן? אין נקמות הופיע. פעמיים כתוב נקמה, אז יש מידה טובה, מידה תורנות. אז אם ככה, יש לנו פה שלושה דברים. דעה, מקדש, נקמה. הדעה מופשטת, המקדש כבר קרוב למעשה, נקמה מעשית לגמרי. כלומר, העולם השלם הוא עולם שבו יש בין שתי אותיות, גם דעה, גם מקדש וגם נקמה. פחות מזה זה עולם חסר. ואמר רבי אלעזר, עכשיו רבי אלעזר מחבר בין המאמרים שלו. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. שזה ניתן בין שתי אותיות וזה ניתן בין שתי אותיות. מה זה הדבר הזה? מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. יש פה קושיה. אנחנו רואים אנשים שיש בהם דעה, ובכל זאת בית המקדש לא נבנה בימיהם. למה? אתה תגיד, זה רק כאילו, כאילו, אבל בסדר, אני שואל איפה בית המקדש. האדם שיש בו דעה, הוא בעצמו בית מקדש. יש שיר מפורסם, בלבבי משכן אבנה. כן? כלומר, או למשל, הדרשה המפורסמת, ועשו לי מקדש, ושכנתי. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכה. כלומר, על ידי שיש מקדש, אז השם שוכן בתוך כל מי ש... כל איש ישראל שתרם למקדש. אגב, המאמר הזה, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכה. הדרשה הזאת לא כתובה בשום מקום בחז"ל. למרות שבעל נפש החיים כותב, כמו שאמרו חז"ל, או כמו שדרשו חז"ל, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכה, אבל זה לא כתוב בחז"ל. מי שימצא לי את המקור בחז"ל יקבל ממני 50 שקלים. אל תדאגו, אני לא אפשיל אגורה אחת, זה לא כתוב בחז"ל. כמו כן גם, יש כמה דרשות כאלה שכולם אומרים שחז"ל אמרו אותן, לא נמצאות בשום מקום. למשל, מה שמובא בספר התניא, שויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מתוכה נפח, מובא בשם הזוהר. בזוהר זה לא כתוב. מן דנפח, מתוכה נפח, לא כתוב בזוהר. אבל זה ראוי היה להיות בזוהר. כמו שהדרשה של בתוכו ולא בתוכם, בתוכם ולא בתוכו, גם היא הייתה ראויה להיכתב. אז זה כאילו נכתב. רוח הקודש של האומה. אם אתם רוצים, יש עוד כמה כאלה, למשל, חזיר שעתיד לחזור לישראל. לא כתוב בשום מקום. כמו כן גם המדרש שעתידה העבודה לחזור אל הבכורות, לא כתוב בשום מקום. כמו כן, קודשא בריחו, ישראל קודשא בריחו ואורייתא חד הוא, לא כתוב בשום מקום, ועוד כמה דרשות כאלה. בסדר? אז, אבל לא נורא. כן, או ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. לא כתוב בשום מקום. ועוד כמה וכמה דברים כאלה. יכול להיות שיש מדרשים שנעלמו מאיתנו. עוד דבר, לא כתוב בשום מקום, שאין שמחה כהתרת הספקות. משפט הזה לא כתוב בשום מקום, הוא מובא במצודות על ספר משלי, ומשהו דומה בשוט הרמה. אבל במקור קדום לא תמצאו את הביטוי הזה. לעומת זה יש כמה ביטויים שכן מובאים אבל לא מאיתנו. למשל, המשפט שהרמב״ם כותב שמע האמת ממי שאמרה. מה המקור של הרמב״ם לביטוי הזה? אבו אל-עבאס, דודו של מוחמד. זה המקור. כמו כן גם הביטוי המפורסם אין נביא בעירו, אין נביא בעירו, שמקורו בברית החדשה, ועוד כמה דברים כאלה. אז אפשר לעשות פעם דוקטורט על כל הביטויים שאין להם מקור או שהמקור שלהם חיצוני. זה יהיה מעניין. טוב, אבל סתם החלקתי לכיוון אחר, בואו נחזור לעניין שלנו. אז רבי אלעזר אומר, כל אדם שיש בודע כאילו נבנה בית המקדש בימיו, שזה ניתן בין שתי אותיות וזה ניתן בין שתי אותיות, זה אומר שאדם שיש לו דעה, אז הוא בעצמו המקדש, הוא המשכן שבו שוכנת הדעה. מדוע? משום שהדעה היא הדבר הנדרש כדי לדעת את השם. וכשאנחנו מדברים על השראת שכינה, אנחנו מתכוונים לדעת אלוהים בהירה, לנוכחות האלוה אל בני האדם. אז מי שיש לו דעה, אלוהים נוכח בתוכו. במיוחד לפי דעת הרמב״ם, שצלם אלוהים, שהתורה מדברת עליו, צלם אלוהים שבאדם, זה השכל של האדם. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, לסוף מתעשר שנאמר, ובדעת חדרים ימלאו, כל הון יקר ונעים. אני ראיתי אנשים בעלי דעה והם לא עשירים. אבל ייתכן שזה בעצם כאן גרסה אחרת של המשפט המפורסם, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אז אם יש לך דעה, אז אתה עשיר. לא חסר לך דבר. כן? אין אני, אלא בדעת, נכון? אז לכן, מי שיש לו דעת, אז הוא לא אני. זה פשוט. עכשיו, ולכן, אפשר לומר, אנשים שאין להם דעת, אף על פי שהם עשירים, הם משכנים הרבה פעמים, אומללים, אוהב כסף, לא ישבע כסף. יש לו מנה, רוצה 200. זאת אומרת שבסופו של דבר, מי שיש לו דעת הוא זה שמלא. עכשיו, מעניין הפשוט הזה, עובדת חדרים ימלאו, יש אצל חכמי הקבלה דיוק של המילה חדר, חדרים. חדרים, חסד, דין, רחמים. זה הסדר. חסד, דין ורחמים. כן? חדרים. אז זה חסד, דין ורחמים. מה זה אומר? שהדעת היא זו שמאפשרת לנו לאחד בין המידות. כי החסד והדין סותרים זה את זה. אם אני עושה חסד, אינני עושה דין. אם אני עושה דין, אינני עושה חסד. אבל יש שילוב מוצלח של החסד והדין, הרחמים. כלומר, מה הם הרחמים? הריכוך של מידת הדין על ידי החסד. אבל בשביל זה, כדי לדעת את שידוי המשקל הנכון, אני זקוק לדעת. לכן, עובדת חדרים ימלאו. אבל שימו לב גם לסדר. צריך להתחיל מחסד. כדי להמשיך בדין ומשם להגיע לרחמים. זה מתחבר למדרש רבה. במדרש רבה נאמר, בתחילה עלה בדעתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. מה זה המידה הזאת? בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. זו מידת החסד. לברוא את העולם זה חסד. המשך המשפט. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. איך זה יכול להיות? לברוא בדין? לברוא זה חסד, איך בדין? אלא שמידת הדין היא החסד היותר גדול. כלומר, אפשר להבין מה זה מידת הדין. אפשר לקחת מידת הדין בתור קשיות, או לקחת את הדין בתור החסד הגדול. אדם זוכה בדין. מי שזוכה בדין, אין חסד למעלה מזה. אבל, אומר המדרש, ראה שאין העולם מתקיים. מה שאומרת ראה שאין העולם מתקיים? אי אפשר לעמוד בדין מיד. לכן שיתף מידת הרחמים. מה זה שיתף מידת הרחמים? הוא נותן זמן. כן, כמו שאומר הרמח"ל במסיעת ישרים, מידת הרחמים למה עומדת? לתת זמן לחוטא שיעשה תשובה. אם כן, המילה רחמים מקבילה בעולם המוסר למושג זמן. לתת זמן זה הרחמים. רחמים זה רבים או יחיד? רבים. מה היחיד של רחמים? רחם. הרחם הוא המקום שבו נותנים זמן. כלומר, אני לא יכול מיד להתמודד עם העולם החיצון, אני זקוק להכנה. לכן נותנים לי שהייה של 9 חודשים ברחם לפני שאני יוצא. זה מידת הרחמים. ואז מתקיים העולם. כך כותב המדרש. כל מה שאמרתי בשם המדרש הוא קצת ארוך, פה זה יותר פשוט. שנאמר, עובדת חדרים. כן? על ידי הדעת אתה יודע את האיזון הנכון בין החסד, הדין והרחמים, ימלאו כל הון יקר ונעים. הטעות תהיה לחשוב שהדין הוא המטרה. הדין הוא לא המטרה, הדין הוא אמצעי. אם אני אשים את הדלת אחרי הרש, אז אני מקבל לא חדרים. טוב, ואז אני אקבל מידת הדין כעיקר. אם אני שם חטא, ואחרי זה רש, ורק בסוף את הדלת. זה מסוכן. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין בו דעה, אז זה פה משפט קשה. יש פה תכונות קשות, אם מישהו פה רגיש, שיצא לפני שאני קורא את זה. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין בו דעה, אסור לרחם עליו, שנאמר כי לא המבינות הוא, על כן הוא ירחמנו, עושהו ויוצרו לא יכוננו. אני רוצה להבין למה. הרי אדם שאין לו דעה, איך אומרים? רחמנות. רחמוינוס, נכון? אין לו דעה, רחמנות. אז למה פה כתוב, אסור לרחם עליו? זה אכזרי נשמע. איך זה? אין בו דעה, נכון? אלא מה? צריך להבין את זה באופן חיובי. אם אדם אין לו דעה, אז איך הוא יקנה דעה? איך הוא יקנה דעה? אין לו דעה. איך הוא יקנה? אם ירחמו עליו, לעולם הוא לא יקנה דעה. לכן אסור לרחם עליו, כך יהיה לו דעה. כלומר, זה הסברה פדגוגית. אם אתה מרחם על מי שאין בו דעה, אז אתה מפנק אותו, אתה מרגיל אותו. להשלים עם חסרון הדעה שבו. מה אפשר לעשות? אין לו דעה. ואז אתה מרחם עליו ואתה מזיק לו. לכן אסור לרחם עליו, על ידי כך אתה תעשה איתו את החסד היותר גדול שהוא יקנה את דעה. אסור לרחם מה? על השוטים? אני לא יודע, אני יודע מה שכתוב כאן בגמרא לפניי, וזה גם בחז"ל, נכון? ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין בו דעה אסור לרחם עליו. זה בחז"ל או לא בחז"ל? על השוטים אני לא יודע, אבל אצלי, אדם שאין בו דעה זה גם שוטה. אז אני לא יודע בדיוק מה ההבדל. טוב, בכל מקרה, אסור לרחם עליו, מתוך חסד אל תרחם עליו. כי ככה אתה תעזור לו להתקדם. יש סיפור אמיתי, בארצות הברית יש אישה שנולדה בלי ידיים. ילדה קטנה נולדה בלי ידיים. והיא הייתה חלק ממשפחה, והאימא הטילה עליה את כל עבודות הבית בשווה לאחים ולאחיות. כל מה שהם עושים גם את צריכה לעשות. אז היא באמת עשתה את הכל, והיום היא גם נוהגת. נוהגת ברכב, בלי ידיים, כן? היא למדה לעשות הכל, מה שאין כן אם היו מרחמים עליה, אז היא לא הייתה מסוגלת לעשות שום דבר. ואמר רבי אלעזר, אתם רואים אגב שיש קשר איכשהו ענייני בין המאמרים השונים של רבי אלעזר, אבל המכנה המשותף של כל המאמרים זה שהם מאמרים של רבי אלעזר. ואמר רבי אלעזר, כל הנותן פיתו למי שאין בו דעה, איסורין באין עליו, שנאמר לחמך ישימו, מזור תחתיך, אין תבונה בו, ואין מזור אלא איסורין, שנאמר וירא אפרים את חוליו ויהודה את מזור. טוב? ולפי אותו הקשר, ואמר רבי אלעזר. אגב, שימו לי שכל פעם כתוב ואמר. אם היה כתוב אמר רבי אלעזר, סימן שזה נושא חדש. אם כתוב ואמר רבי אלעזר, סימן שזה קשור לנושא הקודם. ואמר, מה? כן, אין מזור אלא. זה בעברית מודרנית. מזור זה תרופה. כן, כמו בספר ישעיהו, לא זורו ולא חובשו ולא רוקחה בשעמו. נכון. וגם פירוש, מזור, זה מסור. יכולה להיות אותה מילה, שני פירושים. במיוחד שיש קשר בין הדברים. מזור זה תרופה, אבל זה תרופה שמייסרת. כן, לקחת תרופות זה מר לפעמים. יש תרופות מרות. ואני חושב גם בהקשר פה שמשהו אומר, שהתרופה של מי שאין בו דעה, זה שלא ירחמו עליו. אז המזור הוא עצמו מזור. כלומר, התרופה היא בעצמה איסורים. או האיסורים הם התרופה, יותר נכון. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין בו דעה, לסוף גולה. שנאמר, לכן גלה עמי, לפי דעה. מעניין, איפה הייתה הגלות של עם ישראל בסוף ימי בית ראשון? הגלות הראשונה הייתה של יהויכין מלך יהודה. 11 שנה לפני חורבן הבית גלה יהויכין עם קבוצה גדולה של ראשי העם, והם הקימו את בית הכנסת הראשון בהיסטוריה בבבל, בנהר דעה. נהר דעה. אז מה מלכו לחפש שם? את הדעת שהייתה חסרה להם בארץ ישראל. כלומר, מי שאין בו דעה, לסוף גולה, ואז הוא יקנה על ידי זה דעה. למה? כי בבל נחשבת לחז"ל כמקום החושך. כן, במחשכים או שיוון, זה תלמוד בבלי. כן, אז זאת אומרת, כשאדם נמצא באור, הוא לא מתאמץ הרבה. כשאדם נמצא בחושך, הוא צריך לפתח חושים יותר חדים ממה שהיה לו כשהוא היה באור. והוא צריך לדעת ללמוד להסתדר עם המציאות. ולכן הוא מפתח תבונה יתרה. וזה בדיוק מה שנאמר כאן. מי שאין בו דעה, גולה, על ידי שהוא גולה, קונה תבונה. כי ברגע שאדם גולה, אז הוא כבר יוצא מן ההרגלים שלו. ואז הוא צריך לגלות בתוכו יכולות שלא היו לו מקודם. אז זה נכון לגבי עם ישראל, זה גם נכון לגבי היחיד. כל אדם שאין בו דעה, זה היחיד. בסוף גולה, שנאמר, לכן גלה עמי, זה הכלל, מבידה. ואמר רבי אלעזר, איך עמד קשר למה שכתוב כאן, כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה. איך הגענו פתאום אל הלילה? פשוט, גלות זה לילה. עכשיו, יש גלות של האומה, הגלות הארוכה בתוך הלילה של הגלות, ויש גם גלות בתוך הבית. כשאדם חי ביום, הוא חי חיים חברתיים. כשאדם נמצא בביתו, הוא חי חיי יחידים. אדם בביתו, או בוודאי בחושך, נמצא עם עצמו, לא נמצא עם החברה. ואז הוא נמצא בגלות. והאדם, כאן מפורסם, אריסטו אמר את זה, האדם הוא חיה חברתית. בעל חיים חברתי. יוצא לפי זה שכאשר אני לבדי, אני בלילה גמור. אני בעולם לכאורה מחוסר משמעות. זה אחד הקשיים הגדולים של האדם המודרני. שהאדם המודרני, אחת המחלות הגדולות באירופה היום זה הבדידות. אפילו באחת המדינות, אני חושב, הקימו שר לענייני בדידות. באנגליה זה? כן, באנגליה. שר לענייני בדידות. זאת אומרת זה דבר מאוד מעניין, כי כשהתורה מאיימת, התורה אומרת, אם אתה תעשה, זה יהיה ממש חמור. מה הדבר שהתורה מאיימת בו? להכרת. כן? הרי, ונפרדה הנפש ההיא מהמאה. מה המשמעות לפי הפשט של המילה כרת? המשמעות הפשוטה היא, אתה תהפוך להיות אינדיבידואל. כן, אבל מן הכלל, ונפרדה מהמאה. כלומר, הדבר החמור ביותר, בעיני הקורא בתורה, בתקופת נתינתה, זה להפוך לפרט. בימינו, אם היית אומר למישהו, אתה תהפוך לאינדיבידואל, הוא היה רואה בזה פרש. זה המימוש העצמי. האדם המודרני חפץ להיות יחידה פרטית. אבל התוצאה מזה היא עולם מחוסר משמעות. וזה בדיוק מה שאומר כאן רבי אלעזר. כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה, אש אוכלתו. התורה, דברי תורה שיאמרו בתוך הלילה, הם הם הנותנים משמעות ויציבות לעולם של אותו אדם. שנאמר, כל חושך תמון לצפוניו, תוכלו אש לו נופח, ירע שריד באוהלו. שאין שריד אל אתם חכם, שנאמר, ובשרידים אשר השם קום. זאת אומרת, תלמיד חכם הוא שריד. עכשיו, לא תמיד תלמידי חכמים נקראים שרידים. לפעמים תלמידי חכמים נקראים עיני העדה, לפעמים נקראים חכמים, לפעמים נקראים ראשים. אז ההקשר הזה שבו קוראים לתלמיד חכם בשם שריד, זה דווקא בהקשר של בית שבו את דברי תורה נשמעים בלילה. זאת אומרת, הלילה הוא המקום שבו אני הופך מחלק מן החברה, אני הופך לשריד, למשהו שנשאר. וגם האומה בגלות, היא שריד של האומה בתפארתה בזמן שבית המקדש היה קיים ושישבנו בארצנו. זאת אומרת שהשריד הוא זקוק, על מנת לתת משמעות בעולמו, הוא זקוק לדברי תורה. הרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה, שמי שרוצה לזכות לכתר תורה, צריך ללמוד תורה גם בלילה. ולכן לא יאבד אפילו לילה אחד מלילותיו בהבל וריק, בבטל. כן? כלומר, הלילה זה מראה שהאדם ממשיך את הקיום, את החיות שלו, גם בזמן שלכאורה הוא לא זקוק לחיות הזאת, בשעה שהוא בודד בינו לבד עצמו. ולכן מי שלומד תורה בלילה, זוכה לכתר של תורה, זאת אומרת שהוא שולט בעולם ולא העולם שלו. שולט בו, שם משמעות של המילה כתר, שיהיה שליטה. אבל מה יעשה אדם שלא יודע ללמוד תורה? טוב, יש פתרון, אין כסף לכולל. ואמר רבי אלעזר, כל שאינו מענה תלמידי חכמים מני חשב, אינו רואה סימן ברכה לעולם שלמר, אין שריד לאוכלו, על כן לא יחיל טובו, אין שריד אלא תלמידי חכמים, שנאמר, ובשרידים אשר השם קורא. כלומר, יש דרך של שותפות. זה מעניין, הרמב״ם כתב בהקדמתו למשנה, שכל העולם לא נברא אלא בשביל אדם אחד. מספיק אדם אחד שיהיה חכם וטוב, היה כדאי לברוא את כל העולם בשבילו. שואל הרמב״ם, ומה יהיה עם שאר האנשים? שאר האנשים שהם לא אותו אדם חכם וטוב. אומר הרמב״ם, אבל לרמב״ם יש חוש הומור, אפילו קצת ציניות. הוא אומר, הוא מציאות שאר בני העולם. לא תהיה לבטלה, אלא להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. כלומר, אם רק חכמים וטובים יהיו בעולם, אז הם ישתעממו. אז הקדוש ברוך הוא ברא בשבילה מיליארדי טיפשים, כדי שיהיה מעניין. להציל אותם משיממון בדידותם. זה מעניין מאוד, האופן שבו הרמב״ם מסתכל על מי שאינו חכם. אתה פה כדי לשעשע אותי. זה נשמע אכזרי קצת. אלא אם כן אנחנו נבין, שכוונת הרמב״ם היא אחרת. כוונת הרמב״ם היא לומר, על ידי שהם מצילים את היחיד משיממון בדידותו, גם להם יש שותפות בעולמו של החכם. שעל זה נאמר, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם חיים כולכם היום. כן, יש בגמרא במסכת כתובות דיון בין ריש לקיש לרבי יוחנן, האם עמי ארצות קמים לתחיית המתים או לא. רבי יוחנן אומר, לא, מי שאין לו, מי שלא תמיד חכם, עמי ארצות לא יקומו לתחיית המתים, שנאמר, כי טל אורות טליך וארץ וחיים טפיל, מי שמשתמש באור תורה טל תחייה מחייהו, מי שאינו משתמש באור תורה אין טל תחייה מחייהו. אמר ראה שמצטער, אמר לו, רבי מצאתי להם תקנה, שנאמר, ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה ואתם מדבקים בשם אלוהיכם? כל המהנה לתלמיד חכם, מנחשיו, עושה פרקמטיה לתלמיד חכם, משיא ביתו לתלמיד חכם, אז גם הוא דבק בשכינה. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש כל מיני דרכים של שותפות מקרוב או מרחוק או מרחוק מאוד, בבניין עולמו של אותו תלמיד חכם. מצאנו למשל ביטוי אחר בגמרא, יחיד במסכת יומא, יחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. הרב אשכנזי היה שואל, זה שמוחלים לו, נגיד שזה מובן, למרות שזה לא כזה פשוט, אבל למה למחול לעולם כולו? והתשובה היא, משום שאותו יחיד שעשה תשובה, ראוי להתקיים. אבל הוא לא יכול להתקיים בלי כל העולם כולו. לכן צריך למחול לעולם כולו כיוון שמוחלים לו. זאת אומרת, יש פה קשר אורגני בין הנפשות של יחידי סגולה לבין העולם כולו. ולכן אומר רבי אלעזר, כל שאינו מענה את הנסחה מנחסיו, אינו רואה סימן ברכה. ואתה לומד מי... לכלל לב אתה שומע הן, שאם הוא מענה לתלמיד חכם, מנחשב, רואה סימן ברכה. יש בספר יחזקאל פסוק מעניין. ראשית עריסותיכם תיתנו לכהן, להניח ברכה אל ביתך. איך להבין את זה? קודם כל, אני הייתי כותב להניח ברכה בביתך. מה זה להניח ברכה אל ביתך? אנחנו צריכים לזכור שדימי קדם, לחם זה דבר שהיו עושים כל יום בבית. אז כל יום יש בצק. המצווה של התורה איננה להביא לחם אפוי או כמח לכהן. צריך להביא לכהן בצק. זאת אומרת, לא ייתכן מצב שבו הילד לא יבקר אצל הכהן כל יום. ועל ידי שהוא פוגש את הכהן, הוא מושפע ממנו. ואז כשהוא חוזר הביתה, הוא מביא את ההשפעות הטובות של הכהן אל הבית, להניח ברכה אל ביתך. ואמר רבי אלעזר, כל שאינו משאר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם, שנאמר אין שריד לאוכלו, על כן לא יחליטו. כן, אותו פסוק. כלומר, אם אדם לא משאר פת, סימן שהוא כל כולו מלא דאגה. אולי כדאי לאכול גם את זה, כי אני לא יכול להשאיר. מה שאין כן אדם שמשאיר לחם, הוא מראה שהוא, בסגדון שלנו, לארג'. הוא רחב דעת. יש, אכלתי מספיק, יש עוד לאחרים. אז יש פה שאלה, ואמר רבי אלעזר, כל המשייר ציטים על שולחנו, כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר, העורכים לגד שולחן, והממלאים למנים משם. גד ומני, זה שמות של אלים, של אלילים, כן? גד, גם באנגלית, נכון? גד. וגם יש עוד משהו שהיום הוא אליל, מני. מה? כן, גד זה מזל. אז אלת המזל נקראת גד, ושל הרומאים קראו לה פורטונה. כן? אבל שימו לב שבאנגלית יש לנו שני שמות אליליים, גד ומני. אז גם פה, האורחים לגד שולחן, למעלים למני למשך, אז לכאורה זה לא בסדר להשאיר לחם על השולחן, לקשיה, הדליקה שלמה בעדי, הדליקה שלמה בעדי, כאן מדובר שיש לחם שלם יחד איתו, ופה מדובר שאין לחם שלם יחד איתו, וכבר המפרשים השתבחו בזה, יש כאלה שפרשו שכשיש לחם שלם זה טוב, יש כאלה שפרשו שאין לחם שלם זה טוב. אבל בכל מקרה, זה אומר שעבודה יש בזה, חיסרון, אדם שמשאיר לחם על השולחן בתור, באופן מכוון, כלומר, הוא מביא את הלחם אל השולחן, ולא על מנת לאכול, סימן שהוא מקריב למישהו. אז זה כאילו עובד עבודה זר. ואמר רבי אלעזר, הנה פה אנחנו ממשיכים, עוד פעם למאמרים של רבי אלעזר, כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה, כתיב אחם, והייתי בעיניו כמתעתע, וכתיב אתם, הבל הממה, שתעתו. זה צריך להבין מה כתוב. מה זה מחליף בדיבורו? משקר, זה הכוונה. מחליף בדיבורו, כנראה שהוא משקר. לשקר זה כמו לעבוד עבודה זרה. כן, באמת, למה? כמובן, הקדוש ברוך הוא אמת, אז כל מה שרחוק מן האמת, זה כבר לא הקדוש ברוך הוא. אז זה עבודה זרה. אבל מה שמוזר זה הפסוקים פה. מאיפה למדנו שהמחליף בדיבורו כאילו עבודה עבודה זרה? שנאמר, והייתי בעיניו כמתעתע. מי אומר את זה? יעקב אבינו, כשהוא נדרש לשקר. הוא אומר, כשאני אשקר, אני אהיה כמתעתע. ומי זה מתעתע? זה עבודה זרה. כתיב אתם, הבל המה, מעשה תעתורים. זה ירמיהו אומר את זה על האלילים. אז מה, יעקב אבינו עובד עבודה זרה? אלא הוא יודע שהוא לא עובד עבודה זרה, אלא הוא חושב שאביו יחשוב שהוא כמתעתע. ואיך אני יודע? הרי המשך הפסוק בירמיהו הוא כך. הבל המה, מעשה תעתורים, לא חאל לחלק יעקב. זאת אומרת, חלק יעקב זה שמו של הקדוש ברוך הוא, כי יוצר הכל הוא. כלומר, השקר של יעקב, מי שמעמיק, רואה שאיננו שקר, אלא הוא האמת בכל עומקה, שכוללת גם דברים שנראים לכאורה כתעתורים. ואמר רבי אלעזר, כל המסתכל בערווה, קשתו ננערת, שנאמר, עריה תאור קשתך. כלומר, מי שמתרגל להסתכל בעניינים לא צנועים כהרגל, אז הוא מאבד את החוסן המיני שלו, קשתו, וזה משום שהוא כבר לא מתרגש משום דבר. למה זה מובן כאן? זה אותו עיקרון. כלומר, הוא צריך להשאיר לחם על השולחן, זאת אומרת שאדם צריך להתמלא בחיים ולא להתדלדל. וכאשר אדם מסתכל בערווה, הוא מדלדל את חייו, כמו אדם שמשאיר לחם על שולחן. ואמר רבי אלעזר, לעולם הווה קבל וקיים. מה זה הווה קבל וקיים? קבל הכוונה תשב בחושך. אל תבליט את עצמך. ואז אתה תהיה קיים. כלומר, אם אתה מתחיל להבליט את עצמך, יחפשו את התיק האישי שלך. יקבלו את התיק האישי, יחשפו דברים עליך שיזיקו לך מבחינה ציבורית. זה דבר שכל איש ציבור יודע. ברגע שאדם קצת בולט, אז כבר מתחילים לפתוח לו תיקים. ואמר רבי זרע, ששימו לב שכאן רבי אלעזר לא הביא פסוק, אבל רבי זרע מביא לזה משנה. אפנן אמת נינר, איזו משנה מפורשת, בית אפל, אין פותחים לו חלונות לראות ניגור, שמע מינה. כלומר, מקום שבו אי אפשר לכהן לראות אם יש נגע או אין נגע, לא אומרים בוא נפתח את החלון כדי שהוא יראה, אלא משאירים את זה כמות שהוא. מכאן שאפשר גם ללמוד דרשות חסידיות מהלכות מפורשות. טוב, עד כאן להיום, שלום.